המערב מתחיל בפרק למד ג' מעמד הר סיני. פרק למד ג' הוא קצת הקדמה למה אנחנו הולכים לפגוש בהר סיני. פרקים למד ד' עד למד ו' הם קצת יחידה אחת, לכן ביקשתי גם ללמוד את למד ו', למרות שזה כבר היה הספק גדול, אבל פרקים למד ד' עד למד ו' עסוקים בעשר הדיברות במובן היותר כללי שלהם, זאת אומרת מה מגמת עשרת הדיברות באופן כללי. ומפרק למד זין המהר"ל התחיל לעבור לדיברות לפרטי פרטים אחת אחרי השנייה לפי הסדר, זאת אומרת למד זין זה הדיבר הראשון, למד זין זה הדיבר השני וכו'. פרק למד ג' עסוק בירידת השם על הר סיני. המהר"ל מביא שלושה פירושים לירידה הזאתי, והוא הרמב״ם שכל הירידה הזאת זה כמובן רק התגלות, אין שם ירידה בפועל והוא נכנס לשחק את הגשמיות, וביאור הרמב״ן שלא מספיק מובן למה המהר"ל הזכיר אותו, כי בכל מקרה לא מביא אותו, הוא רק כתב הרמב״ן השיב עליו ודעתו זל שיש שם טעם נפלא בסודו וזהו, לא כתב עוד מה הטעם הנפלא בסודו ושמע מביא את זה המהר"ל. ואחר כך בפרק עצמו המהר"ל מביא את שיטתו שחולק מכל וכל על שיטת הרמב״ם, שחס ושלום שיהיה בתורה הדבר מביא גשמות, לא יכול להיות שהתורה היא מובילה אותנו לאמונה בלתי שלמה, ואומרים כאילו צריך לתקן את התורה כדי שאנחנו לא ניפול בטעויות, אלא ודאי הירידה הזאת היא ירידה מאוד מאוד מהותית, היא צריכה להיות דווקא ירידה, וזה עיקר הסברו של המהר"ל בפרק. אני חושב כהקדמה רק, שאם אנחנו בספר תפארת ישראל נתקלים במחלוקת משולשת בין הרמב״ם, הרמב״ן והמהר"ל, זה צריך להדליק לנו את כל הנורות, כי בפרקים ו' ז' ח' כבר פגשנו שלוש שיטות מהותיות בדרכי הרמב״ם, הרמב״ן והמהר"ל, שאנחנו אמרנו שעל זה עומד כל הספר, שבעצם זה היה אולי פרקים א' וג', אז נזכיר את זה רגע בקצרה לעצמנו, ואני חושב שזה אולי תרץ למה איכשהו למהר"ל להזכיר את שיטות הרמב״ן פה, למרות שהוא סרב להביא אותה בפועל. אנחנו כשלמדנו את הספר אמרנו שיש שלוש נקודות הסתכלות על המציאות. נקודת הסתכלות אחת היא מצד עולם החומר, נקודת הסתכלות שנייה היא מצד עולם הרוח, נקודת הסתכלות שלישית היא מצד הנקודה המחברת ביניהם. זה ממש מופיע אצלנו בספר, אתם רואים בעמוד צדיק זין בעמודה הימנית למטה, לא כולם עושים זאת המהדורה, אחרי שהמהר"ל הסביר את הירידה הזאת ואת בורא עולם ביחד עם אדם הראשון, אז הוא ניסה להסביר למה דווקא האדם הוא מרכז העולם. נכון, הוא הסביר שהאדם הוא יותר מהמלאכים, והמלאכים הם יהודים, אבל הם יהודים מצד האדם. בסדר, אתם יודעים איפה אני מדבר? ואז הוא אמר, עוד יש בזה דבר גנוז מאוד. כשאמר אומר דבר גנוז מאוד, אז נדקות לנו אוזניים. אבל לא כל כך ברור מה הוא הוסיף שם. הוא כתב ככה, עוד יש בזה דבר גנוז מאוד, אצלנו זה צדיק זין ימני 10 שעות מהסוף, כאשר תבין ותדע כי לגמרי מכל וכל יש לאדם משפט הנקודה שהיא בתוך העיגול, זה הוא הסביר גם לפני כן, וזה כי כמו שהנקודה היא תוך באמצע העיגול, ככה האדם הוא אמצעי בנעולים תחתונים, שכך האדם יקר המציאות, אמצעי את הדבר הוא יקר הדבר, ודבר זה ידוע נגמר. דבר זה ברור באמת, אין כאן להאריך. מה הוא הוסיף? משפט הנקודה בתוך העיגול הוא אמר גם לפני כן. הוא הוסיף משפט אחד, האדם הוא אמצעי בין העליונים והתחתונים. זאת נקודה המרכזית של הפרק, זה הדבר הגנוז מאוד. זה נדמה לי שיטת המהר"ל בספר תפארת ישראל בפרק ג', שהאדם הוא אמצעי בין העליונים והתחתונים. בפרק א' של ספר התפארת המהר"ל הסביר את הנקודה ההסתכלות על העולם מצידו של האדם החומרי. האדם החומרי, הגוף, הוא יוצר עולם סגור שלכאורה עובד מצוין, פועל מצוין, הכל טוב מצידו, והוא מנסה לבקוע אל המעלה אולי כדי להרוויח עוד נקודות, אבל העולם הגשמי הוא עומד מצידו מצוין. בפרק ב' של הספר המהר"ל ביאר את המבט הרוחני, ואמר מצד המבט הרוחני העולם שלנו הוא חסר, הוא קטסטרופה, אי אפשר להסתדר בעולם שלנו עם שום דבר, המציאות הרוחנית לא יכולה לחיות כאן בכלל בכלל בכלל, אין לנו שום סיכוי להסתדר. פרק ג' הוא אמר, המבט השלם, המיוחד, הנקודה המרכזית שלשמה נוצר האדם במציאות, זה נקודת החיבור בין שני הצדדים הללו, לחבר את הגוף החומרי עם הרוח העליונה, לחבר את הגוף שלכאורה יש לו פה הכל, זה היה האירוני, אם הנשמה העליונה בת המלך ששום דבר לעולם לא יספק אותה, לא יספק את צרכיה, לא תוכל לחיות ככה. וזה תפקיד האדם בעולם, להצליח לאחד בין שני הכוחות הללו. לכן האדם הוא נוצר מן התחתונים והוא נוצר מן העליונים. יש בו צד כזה וצד כזה, יש בו נשמה וגוף. נקודת החיבור הזאת בין עליונים לתחתונים, זה מרכז תכלית האדם בעולמו, וזה חיבור כמעט בלתי אפשרי, לולא שהקדוש ברוך הוא בעצמו חתום עליו. ומכאן אדם לעמל יולד, שכל עבודתנו בעולמנו זה האיזון הזה בין שני הצדדים. זה נדמה לי הדבר הגנוז מאוד שרוצה כאן המהר"ל לומר. לכן הוא מתחיל בשיטת הרמב״ם. בשיטת הרמב״ם בעצם בהקבלה לשיטתו שם, אתם זוכרים, פרקים ו' ל' ח' עניין המצוות, אז היה מחלוקת גדולה לעניין מצוות כי יקרא כאן ציפור לפניך, שאדם הוא מקיים מצוות שלא חכים. אז הרמב״ם אמר שמידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, בניגוד למשנה המפורסמת שיטת הרמב״ם שהקדוש ברוך הוא מרחם, ולכן אתה לא יכול לקחת את האם, כי אתה צריך עכשיו לרחם על המציאות. מה הכוונה אמרנו לרחם על המציאות? המציאות היא טובה משל עצמה, היא לא צריכה אותך, אל תפריע לה. משל לאדם החי בעולם החומר שהוא מרגיש הכל בסדר, בא הרמב"ן ואמר בדיוק הפוך, המציאות לא מסוגלת לתפקד, אין לה שום תפקוד, חייבים לזקף אותה, לצרף אותה, לתאר אותה. מטרת המצוות, מטרת מצוות בכלל ומצוות שילוח הקן בפרט, זה לצרף ולזכך את כל מה שאין פה, לתקן אותם בחוץ. בא המהר"ל הכתוב השלישי ויחריה ביניהם ואמר שניהם צודקים. נקודת המצווה היא היכולת לחבר את העולם התחתון עם העולם העליון. בניגוד לשיטת הרמב"ן יש מקום גם לאדם, גם לעולם הזה. בניגוד לשיטת הרמב"ם חייבים פריצה ממעלה למטה כדי לזעזע את המציאות ולרומם אותה. וזה נקודת החיבור בין העולם התחתונים. זה, אני חושב, הנקודה המרכזית פה אצלנו בוירד השם על הר סיני. הרמב״ם הבין שבוירד השם על הר סיני לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא פרץ לתוך המציאות. אין דבר כזה. אין ירידה מעליון לתחתון. יש אולי התגלות. התגלות, הכוונה, העולם התחתון עומד טוב בשל עצמו, ויש גם כוחות מוכנים שיכולים לרומם אותנו למדרגות יותר גבוהות, אבל הם לא פורצים לתוך העולם התחתון. אין ירידה בפועל מעליון לתחתון. בא הרמב"ן והשיב עליו ודעתו להפוך לגמרי את כל הסוגיה. הוא לא מביא פה אותו, שזה מכיר, זה רמב"ן מאוד מאוד ארוך בפרשת ויגש. הרמב"ן מסביר שם
ויגש?
ויגש, כן. פרשת ויגש. כי זה, יש מקום, הרמב"ם שם במורה נבוכים מסביר באריכות, הרמב"ם מסביר שם במורה נבוכים שיש מקומות שכן מפרשים, אונקלוס כן מפרש ירידה כירידה, וירד יעקב מצרימה. ושם הרמב"ן הלאה וירד יעקב מצרים הזה, שם הוא כותב את תשובתו על השיגה למורה נבוכים.
יש גם הקדוש ברוך הוא שיורד לראות מה עשו
במגדל בבל. נכון, במגדל בבל. נכון, אז לפי הרמב"ן זה שם הפוך לגמרי. שם הוא מסביר את זה שהכוונה שהקדוש ברוך הוא ירד, הכוונה הקדוש ברוך הוא בעצמו או לא בעצמיותו, אלא הספירות התחתונות ירדו לתור המציאות. זה מה שהוא אומר פה שזה דבר סוד, כן, על דרך הנסתר. וכוונתו של הרמב"ן שם באופן כללי, אני אגיד אותה בצורה קדושה מאוד, שהקדוש ברוך הוא פרש לתוך המציאות בבת אחת והוא פועל בה. המהר"ל לא יכול לקבל לא את זה ולא את זה, כי לפי שיטת המהר"ל, העולם התחתון עומד על שלו, ויש לו ערך עצום, הוא לא צריך רק את הפריצה ממעלה למטה. אבל מצד שני, הוא חייב את הפריצה כדי ללכת ולהתרומם. זאת אומרת, הפעולה הזאת היא המחברת בין בת המלך והאירוני, בין הקדוש ברוך הוא למציאות, היא מחויבת, זה כל עניינה של המציאות, זה המפגש הזה, זה הירידה הזאת. וירד השם להר סיני, זה מבחינת המהר"ל, זה נקודה מאוד 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 יסודית, זה בדיוק תיאור המיוחד של איך שהמציאות שלנו הולכת ומתקדמת. יש עולם הזה, עולם הזה כבר נברא, עוד מעט תגיע לפרק למדלת, יש בריאה, אבל הבריאה הזאת לא תוכל להתקדם בלי שהנועי של השם אלוהיך ירד לתוך המציאות הזאת ויעשה בה איזשהו שינוי. וכל זה הקדמה קצרה שהמהר"ל רמז לנו בהקדמה לפרק. מתוך כך הוא מתאר לנו בפרק הזה שבמעמד הר סיני קורית בעצם המהפכה הקופרניקאית, אבל במהות שלה. זאת אומרת, קופרניקוס חידש בעולם, יש ביטוי כזה, מהפכה קופרניקאית, תראה לו בטח. קופרניקוס חידש בעולם לפני כ-500 שנה, שזה לא שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ, אלא כדור הארץ זה סביב השמש. זה היה בלתי נתפס לעיכול, וזה יצר תזוזה עצומה בכל עולם המדע, בכל עולם הפסיכולוגיה. זה מכונה המהפכה הקופרניקאית. אבל אם נשים לב בעצם, קופרניקוס לא חידש שום דבר במציאות. הוא חידש משהו מצד הידיעה שלנו. הוא גילה לנו את האמת, אבל האמת עמדה כבר על תילה. האמת לא השתנתה. בסך הכל אמר לנו, אתם לא מזהים נכון את השיקוף של המציאות, אתם טועים בהבנה. המהר"ל פה אומר שבהר סיני קרה הרבה 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 יותר מזה. בהר סיני, מה שזה התחיל בבריאה וזה נגמר בהר סיני, היה באמת שינוי של מי מרכז העולם. זאת אומרת, מי מרכז העולם? הקדוש ברוך הוא מרכז העולם, דבר פשוט. הוא ברא את העולם, הוא יצר, הוא האמצע, הוא יצר את העיגול מסביבו לצורך העניין, הוא יצק את כל העולם מסביבו. אומר המהר"ל, זה היה נכון. עד שהוא ברא את האדם הראשון. כשהוא ברא את האדם הראשון, מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את האדם הראשון ושם אותו במרכז המעגל. אבל אצל האדם הראשון זה רק התחיל. הוא מביא את זה דרך המדרש פה, נכון, שהאדם הוא העיקר בעולם, ולכך קריאת השמות היא של האדם, ושהקדוש ברוך הוא בעצמו מתייחס לאדם במה שהוא אדון לו, ומזה קרא לו שם אדנות, זהו ועד שם אדנות בעולם. זאת אומרת, גם הקדוש ברוך הוא עכשיו משתקף על פי עבודת, ראיית ומציאות האדם העומד במרכז העולם. זה השלב הזה של הופעת האדם כמרכז, היא מחולקת לשלושה חלקים, שמהר"ל פה, אני לא יודע טוב למה, מזכיר רק שניים מהם. מהר"ל אומר, נגיד קודם את המהר"ל ואז נוסיף, מהר"ל אומר, כשברא הקדוש ברוך הוא את האדם, הוא אמר לו, עכשיו כל מציאות העולם השתנה, לא אני המרכז, אתה המרכז. לא אני בורא, אתה בורא. לא אני קורא שמות, אתה קורא שמות. וכל המלאכים, כל צבא השמיים, מתכווננים לפיך. המלאכים יש בהם צד עליון, הם מזהים את הכל, הם יודעים את הכל, והם יודעים את הכל לפיך. לפי מה שאתה קובע, לפי מה שאתה מגדיר, לפי מה שאתה תחליט, כל המציאות ישתובב. זה התחיל בבריאת האדם ביום השישי, אבל כידוע, המדרש חז"ל, כבר הוזכר פה בספר כמה פעמים, שבריאת העולם לא הסתיימה אלא עד יום השישי, שבו ניתנו, נעמד עם ישראל בהר סיני. שמה נסתיימה הבריאה, אם אתם זוכרים פרק י"ז, האמת שהרב דוד חזר עד השבוע שעבר קצת, אז אנחנו נזכרנו בזה, ששואל המערב פרק י"ז, איך יכול להיות שתורה לא ניתנה עד לבריאת עד להר סיני, מה היה עם כל השנים שלפני כן, ואמר המערב, בעצם העולם לא נגמר להיברא עדיין. עוד יש אומות שנבראות, עוד המציאות עוד מתקדמת, מתי הוא נגמר מלהיברא? אולי אצל האבות של המערב, ענה בעריכות שהאבות הם רק חלקים, זה עדיין לא השלמות. העולם גומר להיברא ביום השישי האמיתי. לפי זה אמרנו רש"י בתחילת התורה, הוא לא סתם אמר לנו יום השישי, הכוונה מחכים בסבלנות, לא, העולם לא נברא עד יום השישי, וכן יהודי יכול לחזור אותו ובבוא, כי לא נגמרה הבריאה. מתי נגמרה הבריאה באמת? במעמד הר סיני. ולכן, מתי קורית המהפכה המופלאה הזאת שבה האדם הוא המרכז? זה מתרחש מרגע בריאת האדם. ועד הופעת האדם השלם, קרי עם ישראל בהר סיני. הקדוש ברוך הוא אמר לנו לדלג על שלב פה, אולי זה לא חשוב לו לתיאור העקרוני, כי כידוע גמרא ברכות אומרת שהראשון שקראו אדון זה אברהם אבינו. למה אברהם אבינו? זה מסתדר לנו מסוים, מה שראינו בפרקים הקודמים, בפרקים י"ז ואילך, תפקידו של אברהם אבינו כמקדם את הבריאה מנקודת השבע ונקודת השמונה, שעד אברהם אבינו היה רק שבע מצוות בני נוח, אברהם אבינו הראשון שפורץ ובוקע לעולם של שמונה, לעולם של אדנות, לעולם שבו האדם הוא יכול לנהל את העולם הרוחני ולא רק את העולם החומרי. אז המהר"ל התעלם מזה פה, כי כנראה זה לא היה יסודי להסברה, ומצד האמת נראה לי שזה נכון. יוצא שמרכז הבירור לפי המהר"ל של וירד השם על הר סיני, זה בעצם שינוי כל נקודת המבט בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם והעביר לו את האחריות, ומרגע הזה לשונו החריפה של המהר"ל, השם יתברך נמצא לפי המקבל. הקדוש ברוך הוא יופיע בעולם מרגע זה לפי המקבל, לפי האדם, לפי פעולות האדם, לפי החלטות האדם. נפש החיים המפורסם, השם צילך על יד ימיניך, השם הוא הצל של האדם, כמו שהצל נע עם האדם, כך הקדוש ברוך הוא נע עם האדם. זה כוונת המהר"ל. לפי זה, אתם מכירים את ההגדה של פסח, את הקטע המופלא של דיינו. בין השאר כתוב שם, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו תורתו, דיינו. נכון, משפט פילי, מה היינו עושים בהר סיני? מה זה סתם? הלכנו להצגה, עמדנו בהר סיני, לא הייתה תורה, חזרנו מהר סיני. פרק למדים של המהר"ל מסביר מה זה קרבה לפני הר סיני. לא מדובר פה על נתינת התורה עדיין. וירד השם על הר סיני באותה ירידה אלוהית, הכוונה, הכדור עובר באופן סופי. כל התהליך שהתחיל לפני 2448 שנה, הוא עכשיו מגיע לסיאו בהתגלות הזאת של ירידת השם על הר סיני. ההתגלות המופלאה האלוהית הזאת אומרת שמרגע זה הניצוץ הנשמתי הרוחני העליון מתאחד עם התחתון ונוצר אדם בעולם. עד עכשיו היה הקדוש ברוך הוא, הוא ברא שמיים, זה העליונים, הוא ברא ארץ, זה התחתונים, הוא ברא משהו מופלא. הוא ברא, זה הדבר הגנוז, הוא ברא אמצעי בין עליונים לתחתונים. ארבעה שלבים בבריאה, יש את המקור האלוהי, יש את השמיים, זה העליונים, יש את הארץ, זה התחתונים, יש מישהו שמחבר בין רוח לחומר, בין עליונים לתחתונים, בין האירוני ובת המלך, יצירה מופלאה, והוא מרכז העולם. זה פרק ג' של ספר תפארת ישראל שאמרנו שהוא עליו בונה כל הספר. וזה קורה כאן בהר סיני. לכן הפרק הזה הוא מאוד מאוד יסודי במערל, יכול היה להופיע בהקדמות לצורך העניין, זאת אומרת, מבחינת הבירור של שיטת המערל של האדם במרכז. אבל הוא השאיר אותו לכאן, למד ג' לתחילת מעמד הר סיני, כי סיאו מופיע בנקודה הזאת.
אבל
הפעיר
הזה שם הר סיני זה לא, כאילו, לא מתי לרב, למה הרב אומר שזה קרה בהר סיני?
זה מה שקרה, פעיר, כשהשם יורד על הר סיני... פעיר
זה, הכוונה, בגלל שהאדם במרכז, אז אומרים בערב, כי זה מה שאדם חווה.
אני מבין לי כוונת המערב לא ככה. אני מבין לי שכוונת המערב שזה לא פעולה תיאורית, אלא פעולה יוצרת. וירד השם על הר סיני. עכשיו זה ירד.
הוא
משווה
את זה
לכל מיני
דברים אחרים, והתעצב השם על ליבו. מה קרה? כאילו, ביחס לאדם, הקדוש ברוך הוא כאילו...
נכון, אבל נדמה לי שיש פעם. זאת אומרת, זה תהליך שהוא התחיל כשהאדם נברא. ולכן זה נכון מרגע שהאדם נברא, התהליך הזה נכון, כמו שאתה מתאר אותו. אבל בהר סיני התהליך הזה הגיע לסיומו. זאת אומרת, הירידה האלוהית הזאת היא גם ירידה יוצרת, היא גם ירידה פועלת, זה גם משהו משתנה עכשיו.
זה הדגש כן. המערב.
ולכן מופיע.
כאילו, למה הוא כל כך מביא הרבה דוגמאות?
לכן, כאילו... נוסקים, ולכן אמרתי שהפרק הזה יכול היה להופיע בהקדמות המערב, כדי להסביר בכלל את עניינו של האדם בבריאת העולם. אבל נדמה לי שהפרק הזה מופיע פה כדי להגיד לנו שכאן זה מגיע לסיומו. כאן אין יותר דרך חזרה. כאן האדם נהיה המרכז לחלוטין.
האדם
בכללים,
כן. במעמד הכלל, כן. האדם לבד ומתגר אלינו חצי. עכשיו
נסתיים
תהליך שהוא
הופך
לו
לפת
לו
חם שמקיים
תורה.
בדיוק. זה נכון לגבי כל בריאה בעולם, כי הרי זה התחיל מאדם הראשון, וכולנו בני אדם. אבל זה מגיע לסיאו בהיווצרות הזאת של האומה הישראלית, שהיא נעמדת שם אומה הישראלית, והיא נבחרת במרכז העולם. ומרגע זה ואילך, עם ישראל הם המרכז של התהליך. ולכן בבני נוח והתעצב השם על ליבו, זה מדבר עדיין על כל העולם. אבל כאן קרה תהליך יותר גדול של הדבר הזה, שהאדם נהפך להיות המרכז. בסדר? אז לכן בני שאורי אתה צודק, שיש פה גם תיאור מופשט עקרוני של כל מפגש עם ירידת השם או עם פעולת השם, התעצבות השם וכו', אבל כאן בירידה הזאת קרה משהו יותר עליון. זה קצת רמוז בצליז ובצדיק, קצת אחרי מה שקראנו קודם, בצליז ובצדיק זין בצד שמאל. אתם רואים, יש שם, זה לא סתירה במערב, זה רק כמו סתירה, אבל זה בעצם ביאור עמוק. המערב שם אומר, בצדיק זין, בצליז ובצד שמאל, אחרי שבע שורות. יש לו פתאום שאלה. זה לפני המדרש של ילקוט שמעוני. הוא אומר שם, באולי תאמר. הנה, יש לך את זה, רואה, במה דרוש אחרי? ואולי תאמר, שאלה. הוא הסביר את הכל, הוא אמר, השם דבר נמצא מצד המקבל, זה אחרי מה שהסברנו קודם, שני הסברים וכו', אז הוא פתאום אומר, ואולי תאמר. רואה פה בצד שמאל לפניך, זה מה שתקלט תסקה. כי מצד השכל לא שייך בו ירידה, הרי אין אדם הוא שכל לגמרי, לפיכך שהוא אמר בו יתברך ירידה, כמו שהוא מקבל הוא אדם אל הרכן, סליחה, עכשיו מתחילים, וגם בארנו, שאין הכוונה כי השם יתברך נראה בלבד אל המקבל באופן זה שהיה יורד. פה הוא בא לשלול את שיטת הרמב״ם. זה לא איזשהו מחזה חיצוני שאדם אולי ראה משהו. זה רק ראית, זה לא באמת היה. כי דבר זה אינו, רק הוא כך באמת נמצא. כי אל האדם יורד על הר סיני, זה אמיתי. לא התגלות מחזית. לא, זה אמיתי, הוא באמת ירד, כך אומר פה. ודבר זה יסוד גדול מאוד וכו'. ואז מה הוא אומר? ולפיכך באו כל הדברים, כמו בהתעצב, התקצב ומה? כי כל הדברים האלו, אינם באמיתתו יתברך. מה זה אינם באמיתתו יתברך? הרגע אמרת שזה באמת קרה. מה זה אינם באמיתתו יתברך? כי בעמיתתו התברך הוא במדריקו ומעטור, הוא לא ירד, הוא שם למעלה, רק הוא נמצא ככה למקבל, ובדיוק משפט הפוך מה שאומר קודם, לא, מה זה נמצא ככה למקבל, הוא רק נראה לך ככה, הוא לא באמת ירד, הוא באמת ירד או לא באמת ירד, משפט אחד הוא אומר, הוא ממש ירד, השם התברך נראה אל המקבל באמת, זה לא נראה, סליחה, הפוך, גם בעם שאין הכוונה שהוא נראה, אלא הוא באמת נמצא, ואז הוא אומר, לא, זה לא בעמיתתו, הוא בעמיתתו למעלה. בסדר, אז אני חושב שזה נראה כמו סתירה כזאת, לא? אני אומר שכוונת המערל פה, זה קצת רמז בדבר הזה, המערל פה מסביר את בעצם מה זה ספירות. מה ההבדל בין עצמותו התברך לבין הספירות. אז המערל כידוע הוא לא עסוק בהגדרות הקבליות היסודיות, אבל המערל בעצם מסביר שהעצמיות האלוהית כמובן אין בשום שינות. אבל ההתגלות האלוהית למטה, ובזה הוא קצת ממשיך את שיטת הרמב"ן פה, שהזכיר שיש פה סוד, והזכיר את זה טעם נפלא בסודו, שבעצם יש פה ירידה של הספירות, הכוונה של ההתגלות האלוהית. זאת אומרת, יש עצמות אלוהית, שהעצמות האלוהית במקומה העליון עומדת, וכמובן אין בה נגיעה ואיזה אין סוף שאין לנו שום מושג בו, אבל יש דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא הולך ומגלה את עצמו לעינינו, אבל זה באמת הוא, בגילוי מסוים. זאת אומרת, בהר סיני זה לא רק תיאור חיצוני שולל המערל מכל וכל, אני רק מתאר לך שהאדם הוא המרכב, ולכן זה נדמה לך כאילו השם יורד, כי מצד הנראות הסובייקטיבית זה נראה ככה. חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא באמת ירד, הוא ממש ירד שם, הוא ירד אל הר סיני, הרוח העליונה.
אבל הוא מדגיש רק בעיניים של האדם.
לא רק בעיניים של האדם, לא נכון, הוא אמר את זה, כך הוא באמת נמצא, זה אמיתי לגמרי, הקדוש ברוך הוא ירד. הכוונה היא, זה לא עצמותו התברך ירדה, זה לא אין סוף העליון, אלא אתה פוגש את ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא, אבל ההתגלויות האלה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, בגילוי. אתה צריך את הדינים פה שאחר שהוא קבע. אבל הכוונה היא, יש עצמות אלוהית, ויש דרכי התגלותה, שזה מה שקרוי ספירות, מידות אלוהיות, או הרב בדת אלוהים, זה האידיאלים האלוהים, שזה הולך ומתגלה לעינינו, וזה באמת הקדוש ברוך הוא ירד בפועל. חס וחלילה שלא נחשוב שזה היה רק מחזה. הקדוש ברוך הוא ירד בפועל אל הר סיני, לכן כתוב וירד בתורה. והתגלה זה לא בא לאל תטעה בוירד, זה בא להסביר מה ירד. ירדה, ההתגלות האלוהית ירדה. כי הרמב״ם לא היה ירידה. אתה רק ראית איזה גילוי, התגלות כלשהי. לא, הוא ירד ממש בהתגלותו אליך. זה לא שהאלוהות עצמה ירדה, אלא התגלות האלוהית ירדה. אבל יש שם פעולה יוצרת, קורה שם משהו בהר סיני, וזה המשכה של הבריאה שהאדם הופך להיות אדון על כל. טוב, נעצור. הרב גינון בנושא
של הפריצה, כאילו של בייר, אומן של ירידה, של של הקטנה, אבל לא
הזכיר
את זה, אני חושב שיש פה ממש
ירידה. בניגוד לרמב"ן, זה לא ירידה שמוחקת את מה שלמטה.
לא,
אבל מה שלמעלה קטן, אבל האור קטן, כאילו, יש פה משהו שהעובד גילות, משהו שנחצר,
כאילו,
לא יודע, מתמעט
באור, זה לא
האור שנמצא
למעלה.
נראה לי שזה מה שהוא
מקווה,
שזה לא
העצמות האלוהית, ירדה אלא גוליות
מתוכה
ירדו. זה לא משפט נכון, זה לא אבון גילוס, אבל מה שזה בא לתאר את מה שירד
אז אתם
שזה פשוט תיאור דרך
כבוד. נכון, 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 צלמתי מזה, נכון, שהירידה היא ירידה כפשוטו, אבל ואז ההתגלות היא באמת מידה יותר צודק, תיאור יותר טוב עכשיו. כן,
זה
מסכים,
אתה
אמר
שהרד מכה, התורה זה המכה, הוא עבר, הוא ירד
לתת לו, הוא עושה שהוא חבר, אז כן, אבל אני אומר שיש פה פעולה גם מצד הירידה, אני עוד לפני התורה, כאילו עוד לא הגענו לתורה, אין פרק למד ג' תורה, אילו קרבן לפני הר סיני דיין, זה נראה לי החידוש של פרק למד ג'. עצם המעמד שם בהר סיני, עוד לפני תורה, תכף נדבר גם על זה שיש תורה גם בסוף. אבל פרק למד ג' זה עצם המעמד, עצם הירידה האלוהית, היא ירידה יוצרת, אנחנו חזרנו מהר סיני אחרים לגמרי. גם אם לא היינו מקבלים תורה, על אחת כמה וכמה, תכף נדבר על זה שגם קיבלנו תורה. אומר המערב פרק למד ד', שהשינוי המהותי הזה בנקודת בריאת העולם, לבין נקודת הופעת השם בהר סיני, וחייב להתבטא גם בעשר הדיברות שניתנו לנו בהר סיני. המהר"ל מסביר את זה בעיקר דרך הפער בין האות ב' לאות א' בעזרת מדרש האותיות. א' וב' הם שתי אותיות עם מגמה אחרת לגמרי. הא' זה אתה אחד, אני אחד, התורה אחת, והב' זה השתיים, זה הריבוי. מראה לומר גם בפרק למדי, עוד מעט נגיע לזה, שיש שניים שהם אחד, שתי לוחות הברית שהם אחדות אחת. זאת אומרת, כשיש הריבוי מגמתו בעצם זה ריבוי טוב. למה יש ריבוי בעולם? כי יש את המקור אמרנו, ויש את העלול שמקבל מן המקור האלוהי, והעלול הזה הוא צריך עכשיו ללכת ולהתקדם בלי העילה, בלי המקור, מצד כוחותיו בעצמו. לכן הוא חייב להיות מנותק מן האידיאל, מנותק מן האחדות האלוהי, וללכת ולהתפשט במציאות בצורה של ריבוי. ולכן מה שמתאר את בריאת העולם זה האות ב' ולא האות א'. כי ברגע שהאחדות האלוהית, המלאכית, העליונה, האידאית, האינסופית ההיא, הלכה והתגלתה בתוך המציאות התחתונה, אז זה חייב להופיע עכשיו בצורה של ריבוי, בצורה של ניתוק מן המקור, בצורה של פעולה עצמאית, ולכן מופיע הבית, והבית במובן הזה היא ברכה גדולה בעולם. האלף במובן הזה היא ערורה, כי האלף תוקעת את המציאות. נכון, הוא הביא פה מדרש רבה, בסוף אחרי שהוא הביא פה בעריכות את אותיות דרבי עקיבא, הוא הביא מדרש רבה, ציטוט קצר שם, הוא אמר בו, למה בבית לשון ברכה ולא באלף לשון ערור? זאת אומרת, במובן הזה של היכולת להרבות, היכולת להגדיל, היכולת לייצר עלולים שיפעלו מצד עצמם ויהיו מנותקים מן המקור, האלף היא אסון, היא ערורה, כי היא לא מסוגלת לתת לנו להשתחרר. זה מה שמרן הרב קורא לו פי הקבלה, כמו על סוד הנסירה. בסדר? זאת אומרת, היכולת שלנו ללכת ולהתרחב, להתנתק מן המקור, לפעול באופן עצמאי, ללכת להרבות ולגדול, זו הבית. אז למה צריך את האלף עכשיו? כי האלף מחזירה אותנו, אחרי שכבר נוצרה הבריאה, לקבל מחדש את היכולת להתאחד למקור העליון. עד שלא ניתנה תורה לעולם, הבריאה היא נעה בתוך תוהו ובוהו, 2000 שנות תוהו. אין לה מגמה, אין לה יכולת להתקדם חזרה לנקודת היסוד. היא מפוזרת ומפורדת בעולם, ולכן העולם ב-2000 שנות תוהו עובר טרגדיות קשות מאוד, שמרחיקות את המציאות מאוד מאוד מההוויה האלוהית. עשרת הדיברות, מגמתם, כפי שמדבר פרק למידה באופן מאוד כללי, זה הופעת האחדות האלוהית מחדש בעולם. יש יכולת מחודשת להתאחד עם המקור ולהתחבר אליו. אתה אחד ואני אחד, בתורה ניתנת באחד. האלף הזה הוא המעלתו מצד האחדות והחיבור חזרה לאלוקות. על פניו, כשאני הסברתי את זה עכשיו, הפרק למדלד, עיקר מגמתו זה לחלק בין הבריאה לבין הנתינה של עשר הדיברות. בסדר? תסתדר לכם עד עכשיו שפרק למידה לדיקר החלוקה זה בין הבריאה לבין עשר הדיברות, בין תורה. כי המהר"ל לא הבין ככה, אלו, אני כשלמדתי פרק למידה באמת חשבתי שככה המהר"ל הבין. ואתם רואים שבתחילת פרק למידה המהר"ל סיכם לנו את פרק למידה. מה הוא כתב? התבהר לך בפרק שעבר ההפרש שיש בין עשרת הדיברות שנאמרו לישראל ובין שאר התורה. אז הוא הבין אחרת מה שאני הגדרתי את פרק למידה. הוא הגדיר שפרק למדלת זה לא החילוק בין הבריאה לבין תורה, או בין הבריאה לבין עשר דברות, אלא בין התורה לבין עשר דברות. כי בראשית ברא אלוהים, ותחילתה של בריאה, זה תחילתה גם של התורה. זאת אומרת, המערה לוין, זה תכף צריך להעמיק בזה, איפה זה מופיע כאן בתור פרק למדלת, החילוק הזה. שבו יש חילוק בין עשר הדברות לבין התורה. האמת שאולי ככה התחיל הפרק.
בתחילת...
כן, נכון. אבל תורה שבתחילת פרק למדלת הוא עצמו הבין הפוך, לא?
זה אומר שזה לא נכון כאילו
להגיד את זה? לא, זה אומר שיש פה שתי קומות אולי, זה על גבי זו. זאת אומרת, כל מה שאמרנו זה אמת גם, אבל צריך להתעמק יותר מזה. אולי טף, אולי זה רמוד בסעד הפרק, נכון? הוא אומר בסעד הפרק, הוא הביא את המחילתה. אז הוא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות, חזר ובשן דיבור דיבור בפני עצמו וכו'. שומע אני אף כל דיברות שבתורה, כמובן לכל התורה כולה, נאמרו כולם בדיבור אחד, תלמוד לומר את כל הדברים האלה, הדברים האלה, עשרת הדברים, נאמרו בדיבור אחד, ושאר דיברות, כמובן כל התורה כולה, דיבור ודיבור בפני עצמו. בסדר, אז יכול להיות שכבר פה במדרש במחילתא, הוא המחילתא רמזה לנו זה, וגם המהר"ל רומז לנו את הדבר הזה. ואז בעצם יוצא לנו דבר יותר גדול מה שאמרנו. באמת יש חילוק עצום בין שיטת הבריאה של העולם, לבין הופעת עשר הדיברות. ששיטת הבריאה של העולם הייתה בצורה של ריבוי וברכה, הופעת עשר הדיברות בעולם יוצרות עכשיו יכולת לחזור למקור. אבל איך אנחנו נחזור עכשיו למקור האלוהי, איך אנחנו עכשיו נלך ונתקדם בתוך המציאות? לעשר הדיברות יש תפקיד בחזרה ליסוד, ולשאר התורה יש גם תפקיד אחר בחזרה ובהשלמה שלנו ביחס להופעה האלוהית. זאת אומרת, יש שני צדדי הסתכלות גם מתוך התורה, לאור שני צדדי הסתכלות שאנחנו אומרים שיש בבריאה ובעשר הדיברות. אולי זה רמוז, הוא העריך פה במחילתא במחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, שהמהר"ל בעצמו מעריך בה בסוף הפרק, מה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא ומה שעם ישראל ענה. לפי שיטת רבי ישמעאל הם אמרו עליהן הן ועליו לה, ולפי דעת רבי עקיבא הם תמוד אמרו הן. בסדר? זאת אומרת, לא תרצח, לפי רבי ישמעאל אמרו לא, לפי רבי עקיבא אמרו כן, לא תגנוב כן, לפי רבי עקיבא תמיד אמרו כן. לא שהם ירצחו ויגנבו חלילה, ודאי לא זה הכוונה, אלא אומר המהר"ל, זה שתי שיטות הסתכלות בעצם. אולי זה הכוונה של המהר"ל בשתי הנקודות שאנחנו הולכים ומתקדמים. רבי ישמעאל אומר, אנחנו מסתכלים על כל מצווה ומצווה בפני עצמה, איך היא בונה אותם. יש מצוות חיוביות, אנחנו נעשה אותם. יש מצוות שליליות, אנחנו לא נעשה אותם. נתרחק מהם. זה הכל מצד הפעולה ההדרגתית שהאדם צריך לעשות מעתה ואילך, אחרי שהוא קיבל ספר דיברות, הוא קיבל את כל התורה כולה. אבל רבי עקיבא, הוא מסתכל במבט של עשר הדיברות, במבט היותר החלוטי, במבט שכל עשר הדיברות נאמרו בדיבור אחד. מה צריך לעשות? מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הוא אמר לעשות, אמר לא לעשות, אני לא יודע, אני דבק בקדוש ברוך הוא. מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אומר, סוג של נעשה ונשמע כזה. לא, אני לא שמעתי בכלל מה הוא אמר. הוא אמר לא לרצוח, למה אתם צועקים כן? לא שמעתם שהוא אמר לא לרצוח. אנחנו לא אכפת לנו מה הוא אומר. אנחנו, מה שהוא אומר, אנחנו אומרים כן. זאת אומרת, יש את נקודת החיבור שהיא יותר מצד החיבור לעילה, ויש את נקודת החיבור שהיא יותר מצד השלמתנו לאור המציאות ההולכת ומתקדמת. המהר"ל בתחילת, אני עובר בשכם קצר, אולי תכף נחזור לעוד כמה נקודות פה, אבל המהר"ל בתחילת פרק ל"ה אומר שביח, הוא חוזר למופתים פרק ל"ז, מי שמכיר אותם, לא נחזור עכשיו לפרק ל"ז, אבל הוא אומר שיש שני צדדים בתורה ביחס בין העילה והעלו, נכון? הוא אומר, קודם כל, דבר ראשון, לא ייתכן שלא יבוא גזרה, איזה עשר שורות חזירת הפרק, לא ייתכן שלא יבוא גזרה מצווה מן השם יתברך, אשר הוא העילה על האדם שהוא עלול. שאם נכן יהיה האדם ברשות עצמו, דבר זה לא ייתכן, כי מי שיקבל עליו עול העילה. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שלא יושלם האדם, כי צריך הוא השלמה. זה שתי הבחינות של עשר הדיברות ושל שאר מצוות התורה. עניינם של עשר הדיברות זה החיבור והברית בין העילה והעלול. עניינם של שאר דברי תורה זה השלמת האדם בצורה הדרגתית לאט לאט. לכן עשר הדיברות בפרק ל"ד נאמרים בדיבור אחד, כי זה נקודת החיבור וההטבעה של העילה בעלול. ואחרי זה משאיר העילה לעלול רשימת פעולות, רשימת עקרונות, רשימת הופעות שיכולות לעזור לו ללכת ולהשלים את עצמו בהדרגתיות לאורך התורה. לכן תורה ניתנה בהדרגתיות, ועשר הדיברות ניתנו בדיבור אחד. רבי עקיבא מדגיש מאוד מאוד את הצד של עשר הדיברות. הכל זה נקודה אחת, הכל זה חיבור העילה והעלול. מה שהשם אומר, אני אומר הן. רבי ישמעאל מדגיש את ההשלמה ההולכת ומופיעה לאורך תורה. והיא צריכה להיות הדרגתית, כי כך נברא העולם. העולם נברא בבית. העולם נברא בצורה שמתאימה לנקודת המבט שהרמב״ם כל כך חשוב לו שנבין אותה. יש פה עולם, עולם הדרגתי, עולם מובנה, עולם ברור, עולם מסודר, עולם מדויק. אבל גם יש פה פריצה רוחנית, עליונה, שהיא לא שייכת בכלל למדרגות של העולם התחתון. אבל אנחנו צריכים ללכת ולהשלים את זה אט אט. אנחנו מקבלים את הפריצה. אנחנו מכירים את הבריאה, ומכאן ואילך אנחנו הולכים ומופיעים אט אט בכוחנו את השלמות האין סופית הזאתי שהולכת ומתקדמת בקרבנו. לכן נדמה לי שהמהר"ל מאוד מאוד מדויק בתחילת פרק למד ה', שבפרק למד זה החילוק בין הבריאה לבין נתינת עשר הדיברות, זה הבית והאלף, זה נושא יוסי צודק, לא צריך לחזור בנו מההבנה הזאתי, אבל בעצם זה מלמד אותנו על ההבנה של למה צריך גם עשר הדיברות וגם נתינת תורה בנפרד, לשני תפקידים שונים, לשתי הופעות שונות, זה תחילת דרכנו, זה השלמת דרכנו, זה מצד החיבור לעילה, אין לנו כלום בלי העילה, אנחנו לא שווים שום דבר בלי העילה, ומצד שני, יש לנו יכולת עכשיו ללכת ולהשלים את עצמנו בתוך המציאות. לכן בהרבה מובנים, הקטע הראשון בפרק ל"ד זה ממש השלמה, או מחובר לגמרי, לפרק ל"ד.
למה?
אפשר לדברות
אבל זה גם פרטים.
אבל קודם כל הם נאמרו דיבור אחד. אז יתר פרק למדבר יסביר לנו קצת את הסדר שבתוך הפרטים שם. המהר"ל עשה פה שלושה מהלכים. הוא מסביר את עשר הדיברות כיחידה אחת, הוא מסביר את עשר הדיברות כעשרה פרטים בתוך כלל אחד, זה פרק למדבר. למדל למדי זה הסבר כללי של עשר הדיברות. למדבר זה להסביר את עשר הפרטים ככלל אחד, ולמדזיים ואלף זה להסביר את הפרטים. אז לכן עשר הדיברות נאמרו פעמיים, הם גם חלק ממצוות התורה כמובן, ולכן הם נאמרים פעם שנייה, כל אחד בנפרד, כי הם חלק מתרי"ג מצוות. אבל עכשיו מבחינת עשר הדיברות במהות שלהם נאמרים ברגע אחד, כי הם מבטאים את האלף, את האחדותיות, את היכולת לחזור למקור בשלמות.
מה
שהוא
אומר
על אבן
עזרא, זה סתם על הדרך, אבן עזרא כאילו נכנס למקרה שהוא חשוב שהוא חשוב.
אני לא ראיתי שם משהו יותר יסודי מזה, אני לא אומר כן. למה יש הרבה כבוד לאבן עזרא, מדבר עליו בכבוד. כן, למרות שאבן עזרא פה סותר אותו גם, הוא מדבר עליו בכבוד, כן. הוא נזהר מאוד, כן? דרך זה החכם להשיב די בזה, הוא לא רוצה לדבר עליו, כן? למרות שיש לו התנגדות קשה, אבל הוא נזהר מאוד בכבודה. כן, טוב, אולי פעם צריך לדבר על שיטת אבן עזרא בכלל, זה גם קשור לפרשה שלנו. אבן עזרא קשה לו עם הגימטריה של אליעזר, זה לא נראה לו הדבר הזה. אבן עזרא יש שיטה, אני חושב זה שיטה חינוכית יותר מאשר שיטה מהותית.
זה של רש"י?
כן, זה של חז"ל, מדרש רש"י, זה מדרש. גם פה זה מדרשים, כן, אבן עזרא הוא לא מפחד מהמדרשים.
לא תדע.
טוב, לא, לא, אבל זה סתם חינוכית, אבל זה לא עכשיו אנחנו עומדים מהר"ל. פרק למדי, אומר המהר"ל, מביא מדרש מופלא, עשר הדיברות זה לא חמש לוחות, זה לא שתי לוחות שעל כל אחת יש חמש דיברות, אלא על כל הלוח יש עשר דיברות, לא עשר דיברות יש עשרים דיברות, לא עשרים דיברות יש ארבעים דיברות. טוב, זה כמובן, המדרש הזה, זה מופלא. המהר"ל יש לו הסבר שיטתי בדברים האלה, אנחנו יודעים את שיטת המהר"ל, אפילו הרב דוד חזר על זה גם שבוע שעבר. המהר"ל מבין שכל דבר שלם במציאות צריך להופיע במציאות התחתונה בשישה חלקים. ששת הצדדים המציאותיים של המציאות, ימין ושמאל, מעלה, מטה, קדימה, אחורה. לכן למהר"ל ברור, הוא מביא את הרק בסוף הפרק, אני חושב, אבל זה דבר פשוט, שהדיברות, מה הגודל של עשר הדיברות, זה שישה טפחים. שישה טפחים כידוע בחז"ל זה אמה אחת, אבל זה השיטה היסודית. אבל שישה צדדים זה בעצם ביטוי של יחידה אחת, לכן החילוק הוא, זה לא מספר עשרוני. שישה צפחים זה אמה אחת, ולכן הלוחות יש בהם שלושה צדדים כדי להופיע שלמות. אי אפשר להופיע שלמות אם אתה לא שלם בימין שמאל מעל המטה קדימה אחורה, לכן חייב להיות שהם יהיו שווים לימין ולשמאל, זה הצד של הריבוי, של הכמות. לכן חייב להיות שהם שווים ממעלה למטה ומטה למעלה, זה הצד של האיכות. ולכן חייב להיות שהם שווים גם בצד של המהות, שאני לא יודע טוב מה הוא התכוון במהות. זאת אומרת, נסביר, נזכיר רגע את היסוד. המהר"ל מבחינתו כל דבר שלם, הוא שלם בשלושת החלקים הללו. הוא שלם מבחינה כמותית, הוא מגיע לכל צד בעולם התחתון שלנו. הוא שלם מבחינה איכותית, זאת אומרת הוא מחבר מעלה ומטה מצד הגובה, והוא משלם במהותו, בעומק הפנימי שלו, בשורשו, הוא שלם, זה נקרא כמות, איכות ומהות. המדרש פה אמר ששני הצדדים האחרונים במדרש הם ברורים. המדרש אמר זה לא 10 זה 20, כי צריך להיות כתוב גם מימין וגם משמאל. ברור שזה הצד הכמותי. זה לא 20 זה 40, כי צריכים להיות כתובים גם ממעלה למטה, זה הצד האיכותי. אז לפי זה המעבר בין ה-5 ל-10 בהתחלה צריך לבטא במדרש את הצד המהותי. אבל יכול להיות שהמהר"ל ביטא את הצד המהותי גם במקום אחר. בסוף הפרק הוא אמר, רבית רב חיסדא מפרק מיוצרת שבת, שמם ושמה שבלוחות בנס היו עומדים. מה הכוונה בנס היו עומדים? שהמם הייתה חרוטה עד הסוף. זה הצד המהותי, זה הפנימה, זה העומק של הדבר הזה. בסדר? אז יכול להיות, אפשר היה להגיד, שבמעבר בין 5 ל-10 הוא לא ביטא צד, אלא מ-10 ל-20 ביטא את הצד הכמותי, ב-20 ל-40 ביטא את הצד האיכותי, והעובדה שכל דבר יחרות פנימה זה הפתוש לצד המהותי. זה נראה לי מוזר, קשה לי לראות איך יכול להיות שבמדרש תיארו שלושה שלבים של מעבר ל-10, מעבר ל-20, מעבר ל-40, שברור לנו ששני צדדים מבטאים את האיכות ואת הכמות, והצד הראשון מבטא את המהות. לכן יותר נראה לי להסביר שמעבר מ-5 ל-10 זה הצד המהותי, כי 5 זה לא ספירה שלמה, ו-10 זה ספירה שלמה מוחלטת. ולכן העובדה שיש 5 בצד אחד זה חפר, זה לא יכול להיות. ברור שבמהות יש 10 על כל צד. טוב, אז זה רק מצד המהות של הדבר, שיש פה עשירייה, שה-10 זה המספר השלם, ויש פה, כמו שהסבירו סוף פרק למדלת, שהיוד זה ביטוי של האחדות השלמה, אז יש פה מהות, אבל מה עם הכמות והאיכות? אז לכן הוא מדלג ל-20 ול-40 במדרש. כי הרע, נדמה לי שאנחנו לומדים דברי חז"ל, אז בזכות דבר חזל אנחנו יודעים מה היה. לפעמים אני חושב שהמערה היה יכול להגיד לנו מה היה, גם הוא לא יודע דבר חזל. זאת אומרת, אני יודע שהלוחות הם שישה טפחים, ככה כתוב בגמרא בבבא, שהלוחות שישה טפחים אינה. אבל נראה לי שאם לא היה כתוב, את שאתה מראה כמה הלוחות היו, אני יודע להגיד לך לבד כמה הלוחות היו, מבין את השיטה. נראה לי באמת ככה, לא? זאת אומרת, זה ברור שזה שישה טפחים, ויכול... כן, זאת אומרת, הביטוי המעשי אצל המהר"ל הוא מדויק לחלוטין, זה לא במקרה קרה. לפעמים אנחנו לא מבינים אותו לעומק, ואנחנו אומרים, זה נראה לנו שהוא קצת פה ממציא לנו, אבל אתה מראה זה שיטה מאוד מאוד יסודית, הכל מדויק לחלוטין. זאת אומרת, שישה טפחים, זה מה יכול להיות אחרת, ואת יכול שהלוחות לא יהיו שישה טפחים. ברור שהם שישה טפחים, כי הם שלמים מכל ששת הצדדים שלהם, ברור שהם שישה טפחים, שזה המהות של המערכה. אז ברור שלא יכול שהלוחות, כאילו, לי זה חידוש גדול, קראתי למדרש, וכתוב לי, מהם ושמה שבלוחות, בנס היו עומדים. אילו לפי הכתוב בגמרא אחד מגילה, לא הייתי יודע את הדבר הזה, או מסעת שבת. אמרה לבין זה לבד, מן סתם, זאת אומרת, לא היה צריך, ככה לבד.
למה אני שעה חמש
בכל
פעם?
זה לא, זה יכול להיות מצד הביטוי בפועל של זה, אני יודע.
אבל אתה שואל אותו, זה מה שאתה אמרת, אני אומר אותו, פעם שעה באים, כל לוח. זה דווקא לא, לא, לא נכון לפי מה שאנחנו יודעים, כאילו המתחנה הרוחנית שעולה מהפרק היא לא כל מה שבפועל היה.
למה? בפועל היה 40 כל צד, מה זאת אומרת?
40 כל
צד. מה, זה בדיחה מה שכתוב כאן? בסדר, מחלוקת, הכוונה זה מדרגה למדרגה. אחד מתאר לך את השלב הראשון, היה אפשר לכתוב 5, אומר לו שאני ברור שאפשר לכתוב 5, אבל אתה יודע שכתבו 10. אומר לו שישי, ברור שאפשר לכתוב 10, אתה יודע שכתבו 20. אומר לו אחרון, ברור שאפשר לכתוב 20, אתה יודע שכתבו 40. כן, ברור שאני יודע. לא, לא יודע, אפשר לתאר לדרש גם אחרי, זה מחלוקת. אבל אז זה לא מופיע לשלמות שלו. בן שאמר, לא מבין ככה, את אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הכוונה זה ביטוי לעקרונות הרוחניים. זה שהראשון אמר 5, הוא בא לבטא שמצד הצורך הבסיסי עוד מעט הוא יסביר למה יש 5 ו-5 אילה ואלול, אפשר היה לכתוב אילה ואלול. אומר השני, כן, ברור שאפשר לכתוב 5, אבל כולם יודעים שכתבו 10. אומר האחרון, כולם יודעים שכתבו 40, ברור שכתבו 40. לפי האחרון, ואולי לפי כולם.
כאילו, אולי לא חומרי, אולי מה שאלו זה היה את הגמות
אנחנו מכירים,
אבל ברור שיש
נקודה פנימית
בלוחות שזה 40.
כן, יכול להיות. אני לא יודע... גם יכול להיות שהיה 40 לפשוט על הכולם. מהם שמה שבלוחות בנס היו עומדים, אנחנו לא מתארים את זה רק עם ציור מופשט, נכון? אתה חושב שזה אמיתי היה, לא? לא תיאור של... מהם שמה שבלוחות הם לא באמת בנס עומדים, אבל הם היו יכולים לעמוד בנס. לא, הם עמדו בנס, אני חושב. או, בסדר, אם תסביר את מהם שמה שבלוחות בנס היו עומדים כפשוטו, אז גם 40 כפשוטו. שישה טפחים זה כפשוטו, לא? לא, זה לא, באופן רוחני הם היו יכולים להיות שישה טפחים. לא, הגמרא במסכת בבא בתרא מתארת איך אהרון עמד, כאילו איך הלוחות נכנסו, כי זה באמת היה שישה טפחים. עכשיו, המהר"ל הוא לוקח את הדברים לביטוי שלהם בעולם המעשי בצורה שלמה, אני חושב. בכל מקרה, לאן רצה לקחת לנו המהר"ל מכל התיאור המופלא הזה של ששת צדדי המציאות? פרק ל"ד בא לבטא את השלמות של הדבר הזה שניתן, אבל מתוך זה יש פה בעצם פרק למדי מחולק באופן גס לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא תיאר, המשיך את פרק למדי ביחד בין 10 דיברות לשאר התורה. החלק המרכזי הוא בערת שלמות 10 הדיברות. אבל מתוך זה אני חושב מרכז התוספת של פרק למדי, שלמות העלול. העובדה שנותן התורה באותו רגע מופלא של ירידה אלוהית ושינוי כל המהפכה הזאת שהאדם הוא במרכז, הוא נותן לנו את התורה השלמה הזאת, זה אומר שגם אנחנו שלמים. זאת אומרת שבנקודת הברית והחיבור של 10 דיברות עצמן, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא אומר עשרת הדברים במכה אחת ונותן לנו את הדבר הזה, גם אנחנו במדרגה בלתי נתפסת. אנחנו במדרגת האחדות, וזו מדרגה שהיא אנטי תזה למציאות. כי המציאות הרי נבראה בבית. לרגע אחד ישראל עזבו את המציאות ועברו לחיות בספירה אחרת לחלוטין, בלבל אחר של מציאות. הם נהיו כמלאכים, הם נהיו כאדם הראשון שלפני אחת. כך אומר המהר"ל מפורש. בנתינת הדיברות הראשונות, לא הדיברות השניות, בנתינת הדיברות הראשונות, בגודל מעלת הלוחות האלה, הוא מדגיש פה בפרק, מי שקרא את עמוד קופבט, הוא אמר את הביטוי מעשה אלוהים מלא מלא פעמים, בנתינת מעשה האלוהים השלם הזה, אנחנו לא היינו בני אדם. לפי זה אומר המהר"ל הפסוק שאנחנו תמיד קוראים אותו אחרת, הוא לא קורא אותנו כמוכו. אני אמרתי אלוהים אתם, ובני אדם כולכם. אנחנו קוראים את זה בתמיה. אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, מה פתאום, ככה זה שרים. אבל מה לא קורה את זה ככה? אני אמרתי אלוהים אתם, ובני עליון כולכם. ברגע זה עזבנו את המדרגה התחתיתית של הארץ ותאמרנו למעלה. אבל המשמעות היא, וזה שיטת המהר"ל כבר נפגשת, אני תכף נזכיר אותה, שלפי זה אנחנו לא יכולים להישאר במדרגה הזאת, כי זה לא מדרגה שמתאימה לארץ. ברור שהלוחות הראשונות יישברו. אמר המהר"ל פרק כ"ה, לכל זמן ועת לכל חפץ. זמן היה לו לאדם הראשון שיחטא. ברור שהאדם הראשון יחטא. זה לא יכול להיות אחרת. זה יכול היה אולי לעשות אחרת. לא בחטא הנורא והגס הזה, זה יכול לעשות בצורה יותר נקייה. ברור שאדם הראשון יחסר, חטא מראשון חיסרון, יחסר ממעלתו ויצא מגן העדן, כי הוא לא נועד לחיות בגן העדן. ברור שלוחות הראשונים לא יישארו. לא הייתה אהבה מינה כזאת. לכן לא נכתב בהם טוב. לכן לא נכתב בהם טוב, אומר המהר"ל. כי מה זה טוב? טוב זה מצד הבריאה. טוב זה אומר לא רע. וירא אלוהים כי טוב. זה ברגע שהתחילה הבריאה. לפני שהתחילה הבריאה לא היה מושג כזה טוב ורע. הכל היה שלם. טוב זה תיאור סובייקטיבי. במובן מסוים. יש רע, אבל זה טוב. אז זה טוב. זה טוב זה מצד התאמה למציאות. בלוחות ראשונים אין טוב. כי הם לא שייכות להתאמה סובייקטיבית למציאות. הלוחות הראשונים שייכים לאותה מדרגת האלף, האחדותית, העליונה, שאיננה שייכת לעולם הבריאה. זה שייך למקור. זה מעשה אלוהים, אומר המהר"ל. זה עוד לפני שזה יכול להינתן לאדם שהוא נמצא בין העליונים לתחתונים, כי האדם כבר מקושר לתחתונים, האדם מקושר לתחתונים, הוא שייך למדרגת הטבע, הוא שייך למדרגת הטבע, זה אומר שתהיה נפילה, שתהיה ירידה. העולם הזה לא יכול, יכול כך אומר, לוחות הראשונים לא ראויים למציאות העולם הזה. אז למה ניתנו לוחות ראשונים? רק כדי להזכיר לנו לאן אנחנו נעים. אנחנו מחזיקים את שברי הלוחות בארון. כדי לזכור לאיזה מדרגה אנחנו שייכים. כמו לאט אחר במתפכת שסוגרת הכניסה לגן עדן, לא שייך במציאות התחתונה להיכנס לגן עדן. אין דבר כזה. אבל גן עדן קיים. כי יום יבוא בעתיד ונקבל מחדש את הלוחות הראשונים. וניכנס מחדש. לכן ישראל, יש פה טעות כתיב גסה מאוד בספר שלנו, בקוף ג' בעמודה השמאלית, זה יוצא, לא יודע, מי שאין לו מדור אחרת, זה די לקראת הסוף של ה... הוא כותב שנשתברו עתה. אצלנו זה בקוף ג' בשמאל, בעשר שורות, הוא כותב בכל מקרה, שנשתברו עתה מפני החטא, לא פסק מישראל של המציאות הראוי לעולם הזה, פסקה מן המדרגה שאינה ראויה למציאות העולם הזה. שהיו ישראל מרגלת המלאכים, ופה כתוב בטעות ולא, אולי צריכים כבר תקנו מדורות חדשות, זה כתוב ולמה. למה היו ישראל דומים בנתינת התורה לאדם הראשון? פה כתוב ולא היו ישראל דומים לאדם הראשון, זה טעות. למה היו ישראל דומים לאדם הראשון? כי באמת קודם שחטא האדם והיה בגן עדן, לא היה אותה מדרגה שיהיה בגן עדן ראויה לעולם הזה ואינה בכלל המציאות. עד שחטא, חייב אדם לחטוא, אמר המהר"ל פרק כ"ה. חייבים לוחות הראשונים להישבר, לכן לא נתן להם טוב, זה ברור שהם יישברו. אני אמרתי להם אתם, אבל מה אני אעשה? פסקה טובה מישראל.
ואיזה גרסאות זה כתוב?
אצלי כתוב ולא היו ישראל דומים. לא, לך כתוב ולא היו ישראל דומים? אבל ברור זה לא יכול להיות. סתם, אתה קורא את המשפט, אני מבין זה לא נכון. נכון? כתוב שם פסקה מן המדרגה שאינה במציאות העולם הזה, שהיו ישראל במדרגת המלאכים בנתינת התורה, ולמה היו ישראל דומים? לאדם הראשון בנתינת התורה. בסדר? אני לא יודע, זה כתוב לי פה אגה, יכול להיות שזה הגעתי את זה מארטמן פעם, אני לא... אפשר להסתכל בו במדורה כחולה. אז זה לא יכול להיות שכתוב ולא, בכל מקרה, אני יכול להגיד את זה אחרת, אם שאתה רוצה. אבל ולא, לא כתוב פה. בסדר? הם כן דומים.
זה גם משהו.
ולא? מה?
אני גם כתוב.
מה?
זה גם
מעט, זה בסדר הקודם. נו, שמה? ולמה? אז יכול להיות שהתקנו את זה מהמדורה כחולה. כי זה לא יכול להיות אחרת. זה הפוך, היו ישראל דומים לאדם הראשון. ברגע נתינת התורה הם שייכים לגן עדן, אבל כמו שאדם שלך לחתור גם לוחות ראשונים חייבים להישבר. זאת אומרת, נסכם רק את המהלך הזה. בפרק למד ג' מברר לנו המהר"ל שיש שינוי עצום במציאות עוד מרגע הבריאה שהוא מגיע עכשיו לסיאו של האדם במרכז העולם, והקדוש ברוך הוא יורד, כי הכל 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 מתבטא כלפי האדם הגדול הזה. בפרק למד ד' ברר לנו המהר"ל שהירידה הזאת האלוהית לעולם היא לא רק הרגע הירידה, אולי גם נתן לנו את עשר הדיברות המבטאות יותר מכל את מעשה האלוהים הזה. עשר הדיברות לא יכולות להמשיך איתנו, ולכן יש לנו את שאר התורה הכוללת גם את עשר הדיברות, שהיא תמשיך איתנו בהדרגתיות שבה. אני קצת דילגתי את זה, אבל ממש בתחילת כתוב פה בתחילת עמוד קוף ב' מה שהיו הלוחות שתיים ולא אחת, כי הלוחות יש בהן שתי בחינות, מה שיוסבר בערכות פרק למדבר, כי מצד אלו עשרת הדיברות הם עניין אחד יחד, מתחילים בו ידבר שהוא העילה, מסתיימים בעלול. שתי בחינות, יש הדרגתיות במציאות, אבל באמת הכל הוא אחדותי מוחלט. עשר הדיברות זה ההופעה האחדותית של האלף ההיא, שהיא אור גנוז לצדיקים לעתיד לבוא, זה נקודה מאוד מאוד גנוזה, עליונה, מופלאה כזאת. עשר הדיברות כוללים את זה, הם לא יוכלו להמשיך איתנו, השארית שלהם, הצל שלהם, בתוך ספר התורה, ישתייר איתנו עם תרי"ג מצוות שעניינם להשלים את האדם בצורה הדרגתית עד ולהתקדם. כדי להשלים את המהלך רק, אמר המהר"ל לפרק, כתב המהר"ל לפרק למדבר, להסביר את הסדר הפלאי של עשר הדיברות, זאת אומרת, איך עשר הפרטים נכנסים לכלל אחד. אז בפרק הזה יש תמיעה עצומה, כי המהר"ל כתב אותו פעמיים שומע. זאת אומרת, הדבר הזה שהוא חזר על זה, שלא הספקתי להגיע. הוא כתב סיכום, הוא חזר על כל הפרק עוד פעם. כן, המהר"ל כתב את פרק למדבר, במשך, אתה יודע, פה זה אצלי, זה עמוד וחצי, ואז הוא כתב בסוף, ותבין אלו עשרת הדברים, וסיכם את הפרק משום מה. וכעדו במהר"ל, אין דבר כזה שהוא סתם סיכם את הפרק להנאתו, היה לו שעמם. אז הוא כתב סיכום קצר של כל מה שהוא כתב, אלא שבמה שיש פה שתי מדרגות בספר. המהר"ל בחלק הראשון, הספקתם לקרוא את המדבר, שאני רק אספיר מה תקראו בשבוע הבא. אז אני רק אגיד באופן כללי, כל אחד ישלים את זה לעצמו, שבפרק למדבר, בתחילה המהר"ל מסביר את הסדר כל לוח בנפרד. למה כל לוח זה בקטן, בגדול החל ובקטן קילה? הנויפי השם זה מצד העצמות, לא יחלוים אחרים, זה מצד פגיעה בשלמות העצמותית, כי אתה מוסיף איתו עוד דברים אחרים. לא תישא את שם אלה עכשיו, זה פגיעה בכבוד, זה קשור למה שאמרנו קודם על הספירות, זה פגיעה בהופעות האלוהיות. שמור את אלה שאתה קדשו, זה פגיעה עכשיו בגילוי האלוהי כפי שמופיע בעולם, לקבל את אביך ואת אמך, זה פגיעה בכל עילה פרטית. אותו דבר הוא מסביר גם, זה ממש פרק פשט, 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 אין פה שום חידוש שאני יכול להגיד. אותו דבר הוא מסביר על הלוח השני בעלול, שזה מקביל לגמרי העצמות האנושית, כנגד העצמות האלוהית, זה לא תרצח, ולא תנאף, זה הופעת השלמות של האדם, שהוא נהיה אדם, ולא תגנוז, זה ההופעות שלו, אתה פוגע בהופעות המעשיות במציאות, וכן הלאה, עד לא תחמוד. אז המהר"ל ברוב הפרק הוא מסביר את, את שתי הבחינות הנפרדות בין לוח ימין ללוח שמאל. אבל אנחנו כבר יודעים שהמהר"ל אמר שהכל שלם פה, שהכל העשר היו באותו צד. לכן אם תשימו לב, תראו את זה אחר כך, שבחלק האחרון של הספר, שלכאורה המהר"ל חוזר בקצרה, מתמצת כל מה שהוא אמר, הוא לא מתמצת מה שהוא אמר, הוא מסביר איך כל העשר הם יחידה אחת. כל הפרק מסביר את החמש האלה, בגדול החל בקטון קילה, והחמש האלה בגדול החל בקטון קילה, כשהם מקבילים אחד לשני. הנוי כהשם, כנגד לא תרצח, לא יהיה לך, כנגד לא תינף, וכן הלאה, הסביר אותם בהקבלה. בקטע הקצר בסוף, באמת קטע קצר פסקה קצרה בסוף, מסביר איך כל העשר הם נגזרת אחת. נגיד לזה רק משפט אחד. מה שמייחד את העלול, הלא תרצח זה פגיעה בעלול. מה כל כך נורא בזה? אומר המהר"ל, כי זה העלול מעת העילה. במעמד הר סיני אנחנו מבינים, והיינו גם בבריאה של היום השישי כשזה התחיל, שעניינו של העלול שהוא כל כך מיוחד, כי זה צלם אלוהים עשה את האדם. מה שמיוחד באדם זה לא שהוא אדם, זה שהוא עלול מעת השם יתברך. ולכן אם את הלוח הראשון אתה הולך ומדרדר בו ביחס לעילה, אז המעבר בין החמש לשש הוא המשמעות היא, אם את תפגע בעילה אין שום ערך לעלול. אם אין שום ערך לעלול אז אתה מגיע למצב של תרצח. כי ברגע שבו אני מוחק את העילה מן המציאות, גם העלול כל ערכו נעלם אוטומטית. זה המהות של עשר הדיברות שהוא הסביר בתחילת פרק למדי. הוא אמר זה ברית וחיבור בין העילה לעלול. אם אין עילה אין עלול. אין לעלול, אין לנו שום ערך בעולם, שום מציאות בעולם, בלי הברית וחיבור לקדוש ברוך הוא לעילה העליונה. ולכן החיבור שלנו, המציאות שלנו, הקיום שלנו, זה הכל בגלל שהעלול תלול בעילה. אם אתה פוגע בלוח הראשון, אוטומטית אתה תגיע לפגיעה בלוח השני. לא יישאר שום ערך. אין דבר כזה שבין אדם למקום, אדם לא שומר, ובין אדם לעצמו, בין אדם לחברו, זה דברים שכן ישמעו. הפגיעה בלוח הימני, אפשר לראות את זה גם כ... טור של עשרה דברים בגדול החל בקטון קילה, כך אומר פואש בסוף הספר, אומר, ולכך דיבור זה לא תחמוד, הוא אחרון לכל. לא רק כמו שהסביר בהסבר הראשון, שזה אחרון לסדרה השמאלית, לסדרה של החמישייה הזאת, אלא שזה מדרגתיות של כל העשר. בסדר? זה נראה לי קרי הדברים בפרקים הללו. השבוע הבא נעשה רק את למדזיים. א', כי הוא ארוך. לא ארוך מדי, אבל הוא קצת ארוך. ובית, כדי שתסיגו גם לחזור על למדבר, זה שישה עמודים, למדבר, ממש לא. זה הכל הנויכי השם, זה הדיבר הראשון.